אנחנו נמשיך את המאמר פדה ושלום שהרבי אמר בתשמ"ו. נעשה סיכום של מה שלמדנו בפרקים הקודמים. אנחנו נמשיך בעזרת השם בסעיף ה'. ארבעת הפרקים הראשונים דיברנו על הנושא של הגאולה של הרבי המור האמצעי, שהיה היום י' בכסלו, וזה קשור לפסוק פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי. הסביר באריכות שהפסוק הזה קשור לשיעור תהילים של אותו יום, והסביר מה זה פדה בשלום. הסביר ששלום יש בזה דרגות שונות, וכאן שלום, פדה בשלום, זה דרגת שלום שדומה לשלמה. שלום ושלמה הרי זה אותו משמעות, שאצל שלמה המלך הרמה של השלום הייתה באופן שהגויים התבטלו אליו, לא כמו אצל דוד. אצל דוד זה היה כרוך במלחמות, ולכן דוד לא זכה להיות בוני בית המקדש, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו שאתה איש מלחמות, איש דמים, אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. אבל שלמה המלך כן זכה לבנות את בית המקדש, כי עליו נאמר שהוא איש מנוחה, במצב מנוחה, כשלום היה בימיו. אז השלום האמיתי זה שלום כזה שהאויבים מתבטלים, וברמה יותר גבוהה שהם נהיים אפילו אוהבים. זה עוד יותר גבוה, לא רק שהם מפסיקים להפריע ולהתנגד, הם אפילו הופכים להיות אוהבים וידידים. עכשיו הפדה בשלום הזה, סעיף ג' אמרנו, שבפשטות דוד המלך, כשהוא דיבר על פדה בשלום, הוא דיבר על התקופה שלו. הרי דוד אומר את זה בתהילים, פרק פ"ה בתהילים. אבל דוד המלך שאומר את זה, הוא מרמז על השלום שיהיה בגאולה. כי ידוע הרי שמשיח נקרא, דוד המלך נקרא המשיח הראשון, ככה הרמב״ם קורא לו בספר מלכים, שהוא קורא לדוד משיח הראשון, ולמשיח שיבוא הוא קורא משיח האחרון. זאת אומרת שזה תהליך שמתחיל בדוד ונגמר במשיח, ואצל דוד עוד לא היה בגלוי השלום האמיתי, כבר עדיין לא הגיעה הגאולה, היה רק מעין של העניין. אבל השלום האמיתי עם השלמות של העניין, זה יהיה לעתיד לבוא. הוא מצאצאי דוד, בפשטות הוא מצאצאי דוד המלך. ואז הוא חוזר חזרה ליוד כיסלב, שזה היום, יוד כיסלב זה יום שבו הרבי האדמו"ר האמצעי יצא מהגלות, וביום הזה קשור העניין שפדה בשלום. היה אפילו ביטוי מעניין שאצל האדמו"ר האמצעי, העניין של הפדה בשלום שלו זה ברמה כמו שיהיה לעתיד לבוא. ככה היה לשם. ואיך מגיעים לזה? אז ידוע שכל יום גדול יש לו הכנה שבאה לפני כן, כמו שידוע שכל שבת יש לו ערב שבת. אז כדי להגיע לגאולה של י' כיסלב, מי מכין את היום הזה? ערב י' כיסלב. מה זה ערב י' כיסלב? מה שקרה יום לפני, ט' כיסלב. מה קרה בט' כיסלב? זה גם יום שקשור לאדמו"ר האמצעי. ט' כיסלב זה יום ההולדת ויום ההילולה של אדמו"ר האמצעי, וי' כיסלב זה השחרור הגאולה שלו. הרב אומר פה בסעיף ד' שהיום שבא לפני י', שזה ט', הוא בעצם ההכנה לי'. אז צריך להבין מה המעלה של ט', שלכן הוא יכול להיות הכנה לי', ליום של גאולה ברמה כזו של פדה בשלום, עם המשמעויות של שלום זה השלימות, אפילו מה שיהיה לעתיד לבוא. כל זה בכוח מה? בכוח מה שקרה בט'. מה גודל העניין של ט'? מה? י' כן. אז זה אנחנו בסעיפי מתחילים עכשיו להבין את המעלה של ט' כיסלב, שבעצם של יום הילולה. שיום ההילולה של האדמו"ר האמצעי בט' הוא ערב יום הגאולה של י'. איך הדברים קשורים? אז נתחיל מאותי ונקרא נמד מפני. ויובן זה, כדי להבין את זה, ובהקדים מה שכתב מה שאמר, גם כתב, בעל הגאולה, במאמרו דיבור המתחיל, להבין עניין הילולא דרשב"י. יש מאמר של האדמו"ר האמצעי, שהוא פותח להבין מה זה ל"ג בעומר. ל"ג בעומר זה יום ההילולה של רשב"י, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. מה זה יום ההילולה של רשב"י? להבין מה המעלה של יום הילולה. והיינו שאם אנחנו רוצים ללמוד מה המשמעות של ט' כסלו, יום ההילולה של האדמו"ר האמצעי, אז נלמד את זה מתוך מאמר שהאדמו"ר האמצעי בעצמו מסביר מה זה יום הילולה. רק האדמו"ר האמצעי מדבר על יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. דרך אגב, יש קשר מעניין בין רבי שמעון בר יוחאי לאדמו"ר האמצעי, שבשניהם מסופר הסתלקות מאוד מאוד דומה. אצל רשב"י הוא הסתלק בעת שהוא אמר דברי תורה, את המילה, מה הוא אמר? את המילה חיים. ואז הוא הסתלק. האדמו"ר האמצעי היה בדיוק אותו הדבר. היה באמצע אמירה דברי חסידות, ובמילה חיים הוא הסתלק. יש ביניהם דמיון. אז כאן הוא מביא הסבר להבין את נושא ההילולה, מתוך ביאור שהאדמו"ר האמצעי מסביר את ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. מה הוא מסביר? שמה הוא אומר? זה שיום הסתלקות הרשב"י נקרא בשם הילולה. למה ליום ההסתלקות של רשב"י קוראים הילולה? עכשיו, מה פירוש המילה הילולה? הילולה זה מילה בארמית. מה התרגום של המילה הילולה? חתונה. הילולה זה חתונה. הפירוש המילה הילולה זה חתונה. אנחנו רגילים, אומרים יום ההילולה, אתה אומר לך היום, יום של עצב או אבל או משהו כזה, לא. הילולה זה יום שמח, יום חתונה. ויום פטירת רשב"י, יום הסתלקות רשב"י, קוראים לה יום הילולה. למה? ולפי שעל ידי רשב"י היה גילוי דה פנימיות התורה. אז הוא אומר, קודם כל נקודת הדברים, עכשיו צריך יהיה לפתח את זה. רבי שמעון בר יוחאי, הוא גילה בעולם את פנימיות התורה. כמובן, אחריו היו עוד צדיקים שגילו את זה בהרחבה יותר גדולה, כמו הרי הקדוש, ואחר כך בהמשך הבעל שם טוב וכו'. אבל רשב"י היה הראשון שגילה את הסודות של התורה בצורה מאוד מאוד רחבה. מה זה קשור למושג של הילולה? הוא מבאר זה, אז האדמו"ר האמצעי מסביר את העניין, בהקדים מאמר הז"ל. בוא נביא איפה כתוב את המילה הילולה במקור. מאיפה נלקח המילה הילולה? איפה זה מופיע? מופיע בגמרא. ניקח ציטוט מהגמרא, ששם מוזכר את המושג הילולה, ונבין מתוך זה את העניין של הילולה של רשב"י. מה כתוב בגמרא? להקדים מאמר הז"ל, הגמרא במסכת העירובין אומרת ככה: אי אלמא דזלינן מיני. הגמרא אומרת, העולם הזה שאנחנו עוזבים אותו, ויכול להיות שלכן זה קשור ליום הסתלקות, שמזכירים את העניין הילולה. כי הגמרא אומרת, העולם הזה שאנחנו עוזבים אותו, מה העולם הזה? איזה עולם זה? כבי הילולה דמיה. העולם הזה זה כמו חתונה. כל עוד הנשמה שלך בעולם, אתה בחתונה אחת ארוכה. מה ההמשך של דברי הגמרא? שאיך נוהג אדם כשהוא מגיע לחתונה? הוא שמח, אבל כשהוא רוצה לבוא הביתה ולהגיד הייתי בחתונה, מה, טענתי משהו, אכלתי משהו, אז יש שם בופה גדול ויש שם, וכל אחד ניגש לקחת. הלשון בגמרא זה חטוף ואכול, חטוף אשתי, ככה לשון בגמרא. אי אלמא דה, אז הנה עונה כבהילולה דמיה, חטוף ואכול, חטוף אשתי.
אז רק לצדיק ההילולה.
אוקיי, נכון, מבין עוד מעט למה. אבל העולם הזה זה עולם שחוטפים בו. תחטוף, עוד מצווה, עוד מעשה טוב, עוד עניין, תחטוף. זה עולם שבו חוטפים. אבל כאן הוא לא מביא במאמר את הסיום של החטוף ואכול. כמובן מביא רק את המשפט הראשון. שהעולם הזה שאנחנו הולכים ממנו זה כמו בהילולה. אז הוא מדייק. עוד לפני המילה הילולה, כל מילה בגמרא מדויקת.
העולם הזה נכון שהוא הילולה, אבל אומרים שאנחנו במעמד של רק, אנחנו עוד לא בחתונה.
עוד לפני המילה חתונה הילולה, נראה את המשפט הקודם. עוד לפני המשפט הילולה, המשפט מתחיל, אי אלמה, העולם הזה, מה המילה הבאה? דזלינן מיני, מה פוש דזלינן מיני? שאנחנו הולכים ממנו. נעצור רגע פה, אומר. לפני שנגיע למילה הילולה, נעצור במשפט הזה. העולם הזה שאנחנו הולכים. מה פרוש הולכים? המילה הזו כבר אומרת משהו. מה היא אומרת? שעל ידי ירידת הנשמות למטה בעולם הזה, כשנשמות יורדים לעולם, הנשמות היו בעולמות עליונים לפני שהם ירדו פה לעולם. והנשמה יורדת לפה, מה עושה לה הירידה הזו? מה הירידה עושה לנשמה? יעלמה, ברגע שהיא יורדת לעולם הזה, נעשה בהם העניין דאזלינן, מהלכים. קודם כל, ברגע שהנשמה יורדת לעולם, היא הופכת להיות מהלכת. זה קודם כל, עוד לפני ההמשך, יעלמה. דהיינו, בדרך כלל אנחנו קוראים את המשפט הזה בגמרא, כמשפט דרך אגב, כאילו, העולם הזה פה בעיקר, אני רוצה להגיד לך מה. אומר לא, בוא תקרא את כל המשפט ותעצור בכל מילה. יעלמה זה אזלינן מיני. העולם הזה שהנשמה יורדת לפה היא הופכת להיות מהלכת. מה הפשט? זה הנשמות כמו שהן למעלה, נשמות כמו שהן נמצאים בעולם העליון, לפני שהן ירדו לעולם הזה, איך קוראים להם? נקראים עומדים. הנשמה למעלה נמצאת באותו סטטוס, באותו מצב, באותו עניין, זה היא עומדת. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר, הנביא אומר, חי הוויה אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו. הוא אומר, כשאני הייתי למעלה, מה הייתי? עמדתי. או לשון אחרת שכתוב בזוהר, שזה מה שדומה למושג עמידה, ובזוהר איתה, בזוהר כתוב, כל נשמתה ונשמתה, כל נשמה ונשמה כפי שהיא למעלה, אומר הזוהר, אבא קיימה בדיוקנה כממלכה קדישה. היא עומדת, קיימה זה, עומדת בדיוקן שלה, בצורה שלה, בדמות שלה, בשליחות שלה, מול קמי הקדוש ברוך הוא. אז גם פה בזוהר כתוב לשון דומה. מה אומרים על הנשמות שהם נמצאים למעלה? קיימה. מה זה קיימה? עומדת. אז הנשמות למעלה נקראים עומדים. ומאיר הערה. דאגם שהנשמות כמו שהם למעלה הם תמיד ברצו ושוב. גם נשמה שהיא נמצאת למעלה, מה פה שהיא עומדת? יש לה נשמה כל הבחינות והדרגות בכל סדר ההשתלשלות הם בתנועה כמו הדופק של הלב. שהדופק הוא רצו ושוב. הזרימה של אדם הולכת מהאיברים ללב וחוזרת חלילה וככה חיים מחזיקים מעמד. גם הנשמות וגם כל התנועה, גם המלאכים כתוב עליהם אותו דבר. והחיות רצו ושוב. התנועה שלהם זה השתוקקות להתרומם ולהתאחד עם דרגות גבוהות יותר בבורא. ואז שוב הם חוזרות למצב הנוכחי ושוב מתעוררים בתשוקה ושוב חוזרים. אז לכאורה איך שייך לומר על הנשמות שהם עומדים, הם לא עומדים, הם כל הזמן בתנועה של רצו ושוב. אז הוא שואל ואומר, הוא מאיר, גם שהנשמות כמו שהם למעלה הם תמיד ברצו ושוב, ומה גורם להם הרצו ושוב? דל ידי זה הם עולים בעילוי אחר עילוי. עצם הדבר שהוא בתנועה של רצו ושוב, אז הוא כל הזמן מתקדם קצת, הוא משתוקק להתרומם, הוא חוזר למצבו, אבל הוא שוב משתוקק, אז כל הזמן יש לו עלייה והתרוממות. אז איך אתה אומר על הנשמות שהן בעמידה? יש להן בכל אופן איזשהו סוג של התקדמות ועלייה. אז הוא אומר מכל מקום, למרות שאכן כתוב שהנשמות יש להן רצו ושוב, עדיין זה נקרא עמידה. למה? כיוון שכל העליות שלהן הן בהגבלה. מכיוון שהמושג לעמוד ברוחניות זה לא במובן שאתה פשוט עומד וזהו, אתה לא זז ולא מתקדם. אם ההתקדמות שלך היא הדרגתית, הגיונית, טיפה אחרי טיפה, זה נקרא שאתה לא הולך, אתה עומד. אתה מתקדם באופן יחסי. הליכה זה משהו אחר לגמרי. כל עוד ההתקדמות של הנשמה היא באופן של יחסית למצב הקודם, זה נקרא בהגבלה. דגם המדרגה, מכל מקום, כיוון שכל העליות שלהם הם בהגבלה. כל העליות שיש לנשמה, יש להם עליות, אבל כל העליות שלהם הם מוגבלים. מוגבלים זה אומר שיש יחס בין דרגה קודמת לדרגה הבאה. גם המדרגות הכי גבוהות שבהם היא עליית הנשמות, גם המדרגה הכי גבוהה שנשמה מצליחה להתרומם אליה, כפי שהיא נמצאת עדיין בעולם העליון לפני שהיא ירדה לפה, הם על פי מאמר קו המידה, זה לפי התוכנית המדודה של המסגרת האפשרית, כאילו תוחמים, קשה לצייר ציור גשמי על משהו מופשט, אבל כאילו אומרים, כאילו הבורא מתחם, או כאילו שתבוא ותגיד למישהו במגרש, זה המגרש, אלו הגבולות, תתקדם. אז גם אם יגידו לך, אתה יודע, הבן שלך יתקדם, הוא כבר שעה יתקדם, אז אתה יודע, גם אם הוא יתקדם שעה, אני יודע שהוא לא יצא מהמסגרת, ובתוך יש כאן גדר ותוחמת, בתוך הגדר יש התקדמות. זה נקרא מראש קו המידה, הבורא מראש מודד וקובע את המהלך האפשרי להתקדמות הנשמה, אז גם אם הנשמה מתקדמת ומתעלה, עדיין זה לא נקרא הליכה, זה נקרא לעמוד, אתה נמצא באותו סטטוס כללי. יש בזה תזוזות, אבל אתה עדיין באותו מצב, באותו מקום. זה כבר הנשמה, אתה מדבר אחרי שהייתה פה וחוזרת חזרה.
אתה מדבר על נשמות שעוד לא ירדו. נכון?
ועל ידי ירידת הנשמות למטה, בגלל שהנשמה ירדה לעולם, מה השתנה בה? היא קיבלה מצב חדש. איך קוראים לה? מה היא נהייתה כשירדה למטה? מהלכת. לכן אומרת הגמרא, ילמה, דאזלין על מיני, העולם הזה שהולכים, פה הולכים. מה פה שהולכים? ההתקדמות של הנשמה פה, היא שלא בערך למצבה הקודם. היא הולכת. ועל ידי ירידת הנשמות למטה, הם נעשים מהלכים, שעל יד הנשמות וירידתם למטה. הנשמה כשהיא יורדת למטה, ההתעלות שלה, השדרוג שלה, מה שקורה לה, היא מבחינת אין סוף ובלי גבול. אין שום ערך בין המצב הקודם, בין אתמול לבין היום, בין מחר לבין היום. הנשמה פה בעולם הזה, הקיום תורה ומצוות בעולם הזה, עשיית רצון השם בעולם הזה, הופך את הנשמה לעלייה בלתי מוגבלת. כמובן הוא נקרא מהלך כשהוא עובד את השם, נשמה. אנחנו מדברים כרגע על הנשמה, לא מדברים על השותף שלה, על הבהמה, הנשמה, מה קורה לה. וזהו ילמה דאזלינן מיני. עכשיו מבינים את המשפט הראשון בגמרא, עוד לפני את ההמשך כבי הילול אדמיה. המשפט הראשון, ילמה דאזלינן מיני. את המשפט הזה לבד מה אומר? מה גורם לנשמה להיות אזלינן? ילמה. תן כבוד לעולם הזה, העולם הזה הוא שדרוג לנשמה לעומת איך שהיא הייתה למעלה. למעלה היא הייתה סטטית, ופה למטה היא הופכת להיות מדלגת או משודרגת.
היא הייתה כמו מלאך למעשה.
עומדת, כן. בעניין הזה היא דומה למלאכים, נכון? וזהו ילמה דאזלינן מיני. זה המשפט הראשון. העולם הזה שאזלין על מיני, דהיינו שהנשמות הם כמו שהם מצד עצמם, הם עומדים. נשמה כמו שהיא מצד עצמה בלי הירידה לעולם, אז היא דרגת עמידה. ועל ידי ירידתם באי אלמה, על ידי שהנשמה יורדת לעולם הזה, נעשים מהלכים, הם הופכים להיות מהלכים, אזלין על זה קודם כל. ההמשך של דברי הגמרא, כבהילול אדמיה, ההמשך של דברי הגמרא, זה שהרבי לומד שעת בהם בגמרא, זה בא לתת הסבר. אתה יודע למה ילמה כאילו צריך לקרוא ילמה דאזלין על מיני, סימן קריאה, זהו. בעולם הזה הולכים, מה הטעם? כבהילול אדמיה, זה כמו חתונה. המשפט השני מסביר את המשפט הראשון, והטעם על זה, מה באמת הסיבה שדווקא על ידי ילמה נעשה עניין דאזלינן? מה באמת הסיבה שדווקא על ידי שנשמה יורדת לעולם הזה היא הופכת להיות מהלכת, אזלינן? אז הגמרא ממשיכה ואומרת, המשפט השני מסביר, הוא מהטעם, כי אי אלמא כבהילול דמיא, כי העולם שלנו דומה לחתונה. מה הקשר? מה הקשר לחתונה? מה העניין? אז רואים, עוד לפני שנקרא את ההמשך, אבל כבר ננסה לחשוב לבד. אדם שחי לבד, אז הוא לבד, הוא יישאר לבד. כמו שאומרים, מי שאוכל לבד מת לבד, אז הוא חי לבד, הוא יישאר לבד והוא לבד. מה קורה לו כשהוא מתחתן? אז יש המשך הדורות, יש עוד דור, הדור הבא עוד דור, אז בעצם החיים שלו הופכים להיות אין סוף. על זה אומרת הגמרא, אתה יודע, העולם הזה הוא כמו חתונה. מה הכוונה כמו חתונה? יש פה יכולת להגיע להתקדמות אינסופית. עכשיו נראה את הלשון בפנים, מה הקשר, למה באמת העולם הזה הוא כמו חתונה. הדמיון לחתונה זה לא האוכל, דמיון לחתונה זה הכוח האינסוף שמתגלה בחתונה. והטעם על זה, שדווקא על ידי אי אלמה, נעשה עניין דאזלינן, מה הטעם, מה הסיבה, שדווקא העולם הזה הופך את הנשמה למהלכת, הוא כי אי אלמה כבהילול דמיא, העולם הזה הוא כמו חתונה. והעניין הוא, מה הפשט, ומה זה מתבטא שזה כמו חתונה. מה קורה לנשמה כשיורדת לעולם הזה? היא לא מטיילת פה בעולם הזה לבד, יש לה שותף, יש לה גוף. אז יש כאן נשמה וגוף שהולכים ביחד. גוף ונשמה שהולכים ביחד זה כמו איש ואישה. זה החתונה, זה הנישואים. ונשמה וגוף הם דוגמת איש ואישה. כי כשהוא מדבר כאן על האין סופיות של הנשמה, הוא לא מתייחס דווקא לאדם נשוי, זה רק היה משל. יהודי שמקיים תורה ומצוות בעולם הזה, הנשמה שלו היא מהלכת. כי עצם הדבר שהוא חי בעולם הזה ומקיים תורה ומצוות, יש כאן חתונה, יש כאן שילוב של נשמה עם גוף שמבטאים את הרצון האלוקי. כמו שבאיש ואישה כפשוטם, כמו במשל, איש ואישה במובן הפשוט, שיש נישואין בין איש לאישה, אז מה מטרה כאן? בכדי שיהיה האיחוד דדחר ונוקבה, כדי שיהיה אחדות בין האיש והאישה, שהם שני הפכים, כמו גוף ונפש, שני הפכים. ומאחדים בין שני הפכים, זה לא הגיוני איך הם בכלל מתנהלים ביחד, איך הם מסתדרים, הוא על ידי שנמשך בהם כוח האינסוף של למעלה משניהם. זה האיחוד הזה פועל שנמשך כאן לשותף השלישי. הקדוש ברוך הוא שותף שלישי, דיינו מכניס כאן כוח אינסופי. הוא לא בכוחם האישי הגשמי של האיש והאישה. זה נכנס כאן כוח אינסוף, ואז במילא יש המשך של משהו, אין היגיון בדבר הזה, אבל זה כוח אינסוף שמתגלה פה. כוח זה שנמשך בהם, הזוג הנשוי קיבל שותפות אלוקית בקשר, אז הם הפכו להיות אינסוף. איפה זה מתבטא בשטח? מתגלה בעניין ההולדה. זה שאפשר ללדת ילדים זה ביטוי של מה שהחתונה עשתה. זאת אומרת, אנחנו מבינים מהלשון שגם עוד לפני שנולד הילד כבר יש פה שותף, הקדוש ברוך הוא כבר נמצא פה, האין סוף כבר נמצא פה, פשוט עוד לא רואים את זה. כשיוולד הילד אתה רואה, או, מתחיל, הנה, תחנה ראשונה של האין סוף, עוד לא רואה את האין סוף בילד הראשון. יש נכד עדיין לא אין סוף. זה שהם ביחד זה כבר כוח אלוקי אין סופי, זה מה שהוא אמר, לכן הוא הזכיר שהם שני הפכים. שני הפכים מתחברים זה כבר כוח אין סוף. והאין סוף מתגלה, זה מתבטא בהמשך. עלי שנמשך בהם כוח האין סוף. שלמעלה משניהם, וכוח זה שנמשך בהם מתגלה, איפה מתגלה הכוח האינסופי שנמשך בזוג? מתגלה בעניין ההולדה. ואז אמרו בסוגריים, זה עניין להוליד דור אחר דור עד אין שיעור, זה היכולת הזו, הפוטנציאל הזה, הקיים, שאפשר ללדת דור אחרי דור, ואין שיעור, אין גבול. כל עוד הקדוש ברוך הוא לא עוצר את זה, אז אין שום דבר שמפסיק את זה. הוא לא מצד גדר הנבראים, זה לא הנברא בכוחו יכול ללדת. אתה מחזיק כספר אחד, יש את הבדיחה, כן, על אותו אחד שלווה מחבר שלו כלי, אז הוא בא להחזיר לו, הוא מחזיר לו שניים. אמר לו, אבל הביתי ממך אחד, אמר לו, הוא מחזיר לו שניים. ולא יודע, הוא נולד בלילה, הכלי ילד עוד כלי, נולד שניים, אז זה יפה, הוא מחזיר אותך שניים. מחורת הוא הלווה ממנו איזה שולחן, ולמחורת אחרי זה הוא מחזיר לו שתי שולחנות. מה הוא רואה זה? כדאי להלוות לו, כל הזמן יש לידה. פעם השלישית הוא בא ואומר לו, אתה יכול להלוות לי את המכונית שלך? בוודאי כדאי להלוות לו את המכונית, מחר הוא לא מחזיר לו. עובר זמן לא, מה קרה? הוא אומר, המכונית מתה. מה זה מתה? הוא אומר, כמו שהם ילדו, אז היא מתה. חפץ גשמי, אין לו את התנועה הזו. ובעיקרון זה שיש את התנועה הזו אצל בני אדם, זה גם לא הגיוני. למה זה קיים? זה שקיים התנועה הזו של בני אדם, זה כוח אלוקי פשוט. מצד בני אדם זה לא אמור היה להיות. הוא לא מצד גדר הנבראים. שהם בעלי גבול, הנבראים הם בעלי גבול, אז איך יכול להיות שיש לידה? אלא מצד כוח האינסוף שלמעלה מגדר הנבראים. פשוט נמשך כאן לשותף השלישי. הכוח האינסוף נמצא פה. שנמשך על ידי נישואין. ברגע שיש נישואין, יש כאן כוח אינסוף, ואז יש כאן יכולת ללדת דור.
אבל הוא מכריע ביניהם, לא?
הוא מכריע ועושה שלום. ובוודאי, אבל הוא קיים. תלוי בהם, יש כאן הרבה פרטים. לשמר את האינסוף צריך לעשות דברים מסוימים, כן? אבל זה עצמו שיש חיבור בין השניים, זה כוח אינסוף. וזה המשל שהגמרא אומרת, שאי אלמא דאזלינן מיני, העולם הזה שיש פה העניין של הליכה, מה גורם לו להליכה? כבהילול אדמי. על דרך זה, כמו במשל של איש ואישה, עכשיו בנמשל. על דרך זה הוא בנשמה וגוף. אותו דבר עכשיו בנשמה וגוף זה אותו דבר. מה קורה בנשמה וגוף שהם דוגמת איש ואישה? נשמה וגוף מחוברים זה איש ואישה מחוברים. שכדי שיוכל להיות החיבור והאיחוד בנשמה וגוף שהם שני הפכים, איך יכול להיות? כל שנייה של נשמה בתוך הגוף זה נס. איך נשמה נמצאת בתוך גוף גשמי? זה נס.
אז רגע, מי שמתגרש הוא רק
נשמה, אתה כבר מכריע מי ביניהם הנשמה ומי ביניהם הגוף, כן? אבל נשאר נשמה בלי גוף. שאלה מי הגוף ומי הנשמה. אבל יש איזה בדיחה שיש חסידות גור שהם נוהגים שהאישה לא מכנים אותה בשם אפילו אישה, לא צנוע, אי, תבין על מה מדובר. וכשמדובר על הרבנית של האדמו"ר, אז איך מכנים אותה? להגיד אי, זה גם לא מכובד, קוראים לה אי הנשמה. אז היה פעם שחסיד נתה להגיד, הגנס לאדמו"ר, והרבנית הייתה בחדר, אז הוא לא נכנס, האדמו"ר מחכה לו, הוא לא נתן לו נכנס, אני מחכה שהנשמה של הרבי תצא, אז אני יכול להיכנס. אז גוף ונפש מחוברים, הוא אומר, זה נס. זה נס כל רגע ורגע. כן? על דרך זהו בנשמה וגוף, שם דוגמת איש ואישה. נשמה וגוף מחוברים, זה כמו איש ואישה. שבכדי שיוכל להיות החיבור והאיחוד לנשמה וגוף, כדי שיהיה אפשר לחבר שני הפכים כאלה ביחד, נשמה וגוף ביחד, שהם שני הפכים, איך אפשר לחבר שני הפכים ושני הפכים שלא הולכים ביחד, איך זה מסתדר? הוא על ידי המשכת כוח האינסוף. חייב להיות שנמשך בו כוח אינסופי. נמשך בו כוח אינסופי, יכול להיות חיבור. בלי כוח אינסופי זה לא הולך. והמשכת כוח זה מתגלה בעניין ההולדה. איפה נמשך הכוח הזה? איפה נמשך הכוח האינסופי? אז באיש ואישה בכפשוטו, בגשמיות. איפה נמשך כוח האינסוף? איפה רואים את זה? בהולדה, בהולדה כפשוטו, נולד ילד. בגוף ונפש, איפה נמשך פה הכוח האינסוף? איפה רואים? עצם הדבר שגוף ונפש מחוברים זה חיבור של משהו אינסופי. אבל איפה זה נמשך הכוח האינסופי הזה? גם הולדה. גם צריך הולדה. כמו באיש ואישה צריך הולדה לבטא את הכוח האינסופי, גם בגוף ונפש צריך לראות את זה בהולדה. מה זה הולדה? אנחנו יודעים, תורה ומצוות, איפה רואים שתורה ומצוות נקרא הולדה? כתוב ורשי, ואלה תולדות
יעקב
יוסף. אלה תולדות, כתוב אצל נוח. מה אומר רשי שם? תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. אומרת, המעשים הטובים שהיהודי עושה, זה התולדות שלו. אז גם פה אומרים, הגוף והנפש מחוברים יחד, יש פה כוח אינסוף. איך זה מתבטא? והמשכת כוח זה מתגלה, איפה מתגלה הכוח הזה? בעניין ההולדה, כשנולד משהו. יש כאן נשמה וגוף, נו, איפה, מה נולד מהם? תולדותיהם של צדיקים, זה מעשים טובים, ככה רש"י אומר.
מה
אצל הגוי? מה? הגוי בעצם הוא לא חי. זה שהוא חי, זה רק כדי שיהיה בעולם בחירה חופשית ואיזון בין הקדושה לקליפה, אז הקדוש ברוך הוא יצר בעולם שכולם נראים אותו דבר.
איך יכול להיות איזון?
אתה גם בגוף האדם, גם בגוף האדם, לא נסתה לעניין אחר, אבל אני אענה לך בקיצור, גם בגוף האדם, מעל שני שליש הוא חלק לא החשוב. החלק החשוב זה המוח והלב, שבכמות הם מאוד מאוד קטנים לעומת כל הגוף, כן? ולמרות זאת יש גוף גדול. האדם לא מתלונן למה יש לו רגליים וידיים, ולמה לא מסתובב רק מוח ולב וכבד. יש לו גם ידיים ורגליים ועוד כמה חלקים, אבל ככה הגוף כולו קיים. גם בעולם זה אותו דבר, יש מיליארדים וטריליארדים של אנשים, ויש את עם ישראל שהם תכלית העיקר של הכל. אז הקדוש ברוך הוא, אם היה יוצר מצב שהגויים היו הולכים על ארבע והיהודים הולכים על שניים, אז אם היה יוצר מצב שרק אצל יהודי אתה רואה צלם אלוקי באופן בולט, אצל גוי לא, אז לא היה בכלל בחירה חופשית, היית פשוט נאלץ לקיים תורה ומצוות ולא יכול להיות אחרת. יש מקומות שכתוב שלעתיד לבוא שהתגלה האמת, אז יראו בגלוי את ההבדלים הללו. אבל על כל פנים התוכן של העניין והתולדות זה מבטא את הכוח האינסוף של היהודי. יצא בחיבור בין נפש וגוף, מה התולדות? זה המעצים הטובים. שעלייה שעל ידי התורה ומצוות, אתה יודע מה התורה ומצוות פועלים? זה איזה עילוי, זה איזה שדרוג, איזה קדושה, מה נמשך כשאתה מקיים תורה ומצוות? היא עלייה מבחינת אין סוף ובלי גבול. נהיה פה פשוט אין סוף, שדרוג אין סופי נהיה פה. אז ברגע שאתה מקיים תורה ומצוות. אז זה ממש ביטוי, אתה מניח תפילין? מה אתה חושב שאתה מניח תפילין? זה רק רצועה בגודל מסוים ונשארים סימנים על היד לשעתיים ואחר כך זה נגמר. ותניה כתוב ייחוד, זהו נצחי לעולם ועד. נמשך פה משהו אין סופי. כל מצווה אותו דבר. אז מהיכולת שלך לקיים מצווה ולהמשיך את האין סוף, זה רק באמצעות הגוף. נשמה לבד לא יכולה להסתובב ולקיים כלום. צריך הגוף שהיא תוכל על ידי זה לקיים את המצוות בגשמיות. אז זה נקרא שנשמה וגוף, זה הילולה, זה חתונה, זה חיבור בין נפש וגוף שמביא את הביטוי האין סופי בעולם. וזהו, זה מה שהגמרא אומרת. ילמה דאזלינא מיני, העולם הזה שאנחנו הופכים להיות מהלכים כבהילול אדמיה. אז כבהילול אדמיה זה דומה לחתונה, זה בעצם מסביר לנו למה אנחנו מהלכים, כי אנחנו מגלים את האין סוף כמו בחתונה. אז מבינים את הגמרא, המשפט הזה בגמרא קיבל טעם אחר, כל הציטוט הזה. הטעם על זה שדווקא מיני, מה הסיבה שדווקא ממנו? מה זה מיני? ממי? מהיילמה נעשה אזלינן, מהעולם הזה נהיה אזלינן. מה זה אזלינן? מהלכים, הוא כי ילמה כבהילול אדמיה, כי העולם הזה הוא כמו חתונה, שהחיבור והייחוד זה נשמה רוחנית עם הגוף הגשמי. ילמה, העולם הזה זה נקרא שיש שם שידוך וחיבור בין נפש לגוף, ובדוגמת ייחוד חתן וקלה. הילולה, חתונה, כן? החתן והקלה, החתן זה המשפיע והקלה היא המקבל, אז אותו דבר נשמה היא המשפיעה והגוף הוא המקבל. כתוב לעתיד לבוא, יהיה נקבה תסובב גבר, אז יהיה אדרבה, כן, כתוב על נשמה וגוף, שעתיד לבוא הגוף ישפיע על הנשמה, היום הנשמה משפיעה על הגוף. אז הסדר הזה, כל הדמיון הזה בין נשמה וגוף, רואים בין איש ואישה, רואים את זה גם בנשמה וגוף וגם ביחס לגילוי האינסופי.
אבל לא שלנו כבר רואים שהגוף כבר משפיע על הנשמה.
אנחנו ממש מרגישים, משיח מגיע, לא? מי שזוכה, אז אצלו בבית משיח כבר נמצא.
כמה מתעלם על המשפיע.
שעל ידי זה נמשך כוח האינסופי. זו הזה זה מתבטא גם כמו שיש לשון שאומר נקיבה תסובב גבר. זה מראה שהאישה משפיעה על ה... איש, כתוב בעולם, היום בעולם הזה אתה אתה רואה בלי שאתה אומר, אתה חושב שזה נקיבה. ברגע שמסתובב, אתה חושב בכלל גבר. הלבושים והצורות מבולבלים היום. זה עולם משוגע. אבל אותו טוב, משיח בא, והכל מסתדר. על כל פנים, לא נשכח את הנקודה. אנחנו פה רצינו להסביר מה זה הילולה. כדי להבין למה תת כיסלב הוא הכנה ליוד כיסלב. להסביר מה זה הילולה, זאת אומרת בוא נראה איך בא להילולה עצמו, דיינו אדמו"ר האמצעי, איך הוא מסביר מה זה הילולה. אז איפה הוא מסביר מה זה הילולה? ביום שהוא בא להסביר את ההילולה של רשב"י. ושם הוא מסביר מה הסיבה שההילולה של רשב"י נקרא הילולה. זאת אומרת משפט אחד, שרשב"י היה זה שגילה פנימיות התורה. אוקיי, עכשיו הוא התחיל להסביר. אריכות שלמה, מה הגמרא אומרת, מה זה מהלכים ומה זה עומדים, ומה העולם הזה מביא את הגילוי של האינסוף. נמשיך עוד וב. והנה ידוע שכמו שירידת הנשמה למטה היא לצורך עלייה, יש כלל, נשמה ירדה למטה זה ירידה. נשמה ירדה למטה זה ירידה. היא הייתה למעלה בעולמות הרוחניים, והיא הייתה באופן נבסות, אתה זוכר? הייתה ברוממות, פתאום שלחו אותה פה למטה, יש את הלשון, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אז הכלל אומר שכל ירידה לצורך עלייה. נשמה לא ירדה פה בשביל לתת לה הפסד, אלא זה בשביל לשדרג אותה, להעלות אותה. אז כמו שירידת הנשמה למטה לצורך עלייה, על דרך זה בתורה ומצוות. אותו הדבר בתורה ומצוות. תורה ומצוות, מה זה תורה והמצוות? המצוות זה הרצון האלוקי. הרצון האלוקי כפי שהוא במקורו, בדרגת הרצון האלוקי, מה זה מצווה? זה משהו אלוקי, אין תפיצה. לא יודעים מה זה הרצון האלוקי. הרצון האלוקי הזה ירד והתלבש במשהו גשמי. התלבש בחוטים של צמר וציצית, התלבש באור של תפילין, התלבש בכל מיני דברים גשמיים, ביבולי הקרקע, לקיים העשרות ותרומות. כל המצוות זה לקחו את הרצון האלוקי המופשט, ירד לפה, זה ירידה. כמו שנשמה יורדת לפה זה ירידה, ואומרים על הירידה הזו שזה צורך עלייה, על דרך זה הוא בתורה ומצוות. זה שהתורה, חוכמה אלוקית, אינסופית. מה לנו ולחוכמה אלוקית? חוכמה אלוקית. הקדוש ברוך הוא בהר סיני, במתן תורה, החליט לשתף את הנבראים בחוכמה האינסופית שלו. הוריד את זה באופן כזה שאפילו ילד קטן יוכל להבין כמה מילים. אנחנו לא מבינים את האינסוף שלו, אבל הוא הוריד את זה לרמה כזו ש... משהו נוכל לתפוס, זה ירידה בשביל התורה. למה התורה ירדה? הלשון בתניה זה נשא וירדה. כתוב בתחילת התניה שהתורה ירדה את כל המוזר. ירדה. אז הוא אומר הירידה הזו של התורה, שהכוונה בירידה את התורה ומצוות, הכוונה הזו שהקדוש ברוך הוא הוריד את התורה והמצוות למטה, היא לצורך עלייה. גם בזה שהתורה ירדה למטה, והתלבשה בדברים גשמיים, הציצית הגשמית, או התפילים הגשמיים, או הספר התורה הגשמי, זה לא שעכשיו המצווה מרגישה הפסד. וואו, הורידו אותי, זרקו אותי למטה, נהייתי גשמית, הפסדתי את האור הגדול שלי, ירדתי במה, למה אני שייכת? לא, הנשמה ירדה למטה, סליחה, המצווה ירדה למטה, התורה ירדה למטה, הירידה של המצווה למטה, היא מרגישה בזה הרבה יותר טוב. היא הפכה להיות יותר מעולה. היא לצורך עלייה, כי על ידי ירידתם למטה והתלבשותם בדברים גשמיים, נמשך בהם עצמיות כוח התורה והמצוות. המצוות כפי שהם היו למעלה, לא היה להם כזו מעלה, דווקא כמו שהם ירדו פה למטה. העצמיות נמשך, בדיוק כמו העניין של נשמה וגוף, או כמו איחוד של חתם וקלה. האיחוד ההפכים הזה, לקחת מצוות ולהוריד אותם לגוף, לגשמי, זה גם כמו חיבור של איש ואישה, זה כמו חיבור של נשמה וגוף, כמו חיבור של חתן וכלה. לקחת משהו אינסופי אלוקי, חבר אותו למשהו מאוד גשמי ותחתום. החיבור הזה, אז אנחנו רואים כלל, כל החיבורים של ההפכים מגלה אינסוף. חיבור של נשמה וגוף מגלה אינסוף, חיבור של איש ואישה מגלה אינסוף, חיבור של רצון האלוקי עם חפץ גשמי לבטא את דרכו את המצווה, החיבור ההפכים הזה מגלה אינסוף, מגלה במצווה שדרוג הרבה יותר. אם היינו יכולים לדבר עם התפילין שנמצאים על השולחן, היית רואה כמה הם שמחים ורוקדים מעצם העובדה שהם ירדו להיות, זכו להיות תפילים גשמיים פה בעולם הזה. איך אומרת הלשון? עצמיות כוח התורה והמצוות. הכוח העצמי של הרצון האלוקי התגלה דווקא בירידה למטה. על פי זה יש לומר, דעניין האילולה, שבקיום התורה והמצוות, בעי אלמה דווקא, אם אומרים שנמצאים בעולם הזה זה כמו חתונה, אז איך למדנו קודם? חתונה למי? למקיים, ליהודי. אתה מקיים תורה ומצוות, אז העולם הזה הוא חתונה בשבילך. שיש לך נשמה, שירדה לגוף, אתה מקיים פה תורה ומצוות, אתה בחתונה, החתונה שלך. אומר עכשיו, בוא נגיד יותר עמוק, החתונה היא למי? למצווה בעצמה. המצווה בעצמה זה חתונה. כי היא ירדה מרוחני לגשמי, חיבור הפכים. אז מי המתחתנים פה? המתחתנים זה המצווה הגשמית עם הרצון האלוקי. היהודי זה הנשמה והגוף, וכמו על דרך חתן וכלה.
הוא הרב המחתן.
הוא הרב המחתן, היהודי הוא הרב המחתן, כן. ממש. המשרד הקידושי, בזה שהוא מקיים מצווה. הוא גם בתורה והמצוות עצמן, זה מה שרבי מוסיף באות הזו. התורה, כשהגמרא אומרת, ילמה, העולם הזה זה הילולה. הילולה זה הולך לא רק על היהודים המקיימים את המצוות, הם נמצאים בחתונה. המצוות נמצאים בחתונה. בנוסף לעניין ההילולה, באדם העוסק בתורה והמצוות, בנוסף לכך שהיהודי המקיים המצוות, הוא בחתונה, הוא בחיבור הפכים. כן? זה כמו שאמרנו קודם. המשכת כוח האינסוף, שעל ידי החיבור והייחוד לנשמה וגוף, זה שלנשמה וגוף מתחברים יחד, נהיה המשכת אינסוף בהילולה, גם בתורה והמצוות עצמם הוא עניין ההילולה. התורה והמצוות עצמם זה בחתונה. יש כאן חתונה בדבר עצמו. למה? איזה חיבור הפכים יש בתורה והמצוות? אז הוא חוזר. כי תורה והמצוות הם חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא של למעלה מעולם. חוכמה אלוקית, מה לנו? חוכמה אלוקית, איך אנחנו יכולים בכלל להבין אותה? איך יכולים לקיים מצוות אלוקיות? זה אין סוף. והחיבור שלהם עם העניינים שבאי אלמה, כשאתה מחבר את המצווה עם דברים בעולם הזה, הדברים הגשמיים שבהם מתלבשו את הרבה המצוות, הוא חיבור, זה שני הפכים. וחיבור זה, איך נהיה חיבור כזה בין מצווה אלוקית תפילין גשמיים, לציצית גשמיים, הוא על ידי המשכת עצמות כוח התורה והמצוות. על דרך ייחוד חתן וקלה. על ידי המשכת כוח האינסוף שלמעלה משניהם הוא מחבר אותם. פשוט נפלא. יוצא שברגע שזוג מתחתן, זוג יהודי מתחתן, קיימים מצווה עכשיו. עצם החתונה זה מצווה, כי הוא רצון השם. אז יש כאן חיבור של חתונה משולבת של גוף ונפש, איש ואישה, עם המצווה שמתקיימת בגשמי. כל פרט בו במערכת זה חתונה שבחתונה שבחתונה. כי כל מצווה זה חתונה. וכל שנייה שיהודים מקיים מצווה זה חתונה.
ייחוד קודשא בריך הוא
שכינתי. ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי, כן. כמה קדוש ויקר עבלוך העמים. כמה קדוש ויקר הנושא הזה של ייחוד של ההפכים, שזה מביא את האין סוף בעולם. אז זה קיבל עומק נוסף. מה הפירוש ילמה דאזין ולמיני כבי הילול אדם? מה זה ההילולה? לא רק היהודי, נשמה וגוף, אלא אפילו המצוות בעצמם. המצוות בעצמם, הספר תורה בארון הקודש, כל הזמן בחתונה. הוא רוקד בארון הקודש. בעצם היותו ספר תורה בעולם הזה. זה המשמעות הפשוטה של הדבר. הוא ממשיך במאמר, בסעיף זין, אומר הרבי, עוד פירוש בעיין מדז דין המיני. עכשיו נבוא לחיבור למילה הילולה שאנחנו רגילים להשתמש. כי בדרך כלל איך אנחנו אומרים, מתי אנחנו קוראים למישהו יום הילולה? ביום שהנשמה נפרדת מהגוף. לכאורה לפי מה שאמרנו עד עכשיו, אז מתי זה הילולה? שיורדת. יום הולדת, צריך להגיד, זה היום הילולה. היום ההילולה שלו זה יום שהוא נולד. ירד לעולם, וכל יום שהוא מקיים את הרבה מצוות. היום זה היום ההילולה. היום זה חתונה, זה כל החיים. מה קורה, איך הגענו לפירוש של הילולה ביציאה? הפוך, הרי הסברנו שההילולה זה ההימצאות כאן. כמו בסעיף זין, ממשיך במאמר, זה ממשיך, הרי באדמו"ר האמצעי, שמדבר ומסביר את המושג של הילולה, אז הוא ממשיך ואומר שם ככה. עוד פירוש בעיין מהדזיל מיני. עוד פירוש על המושג שהבאנו מהגמרה, על המילים האלה, אי אלמא דאזליל למיני. מה הפירוש אי אלמא דאזליל למיני? הפירוש, מה שהסברנו עד עכשיו, זה העולם הזה שאנחנו פה, ביותינו פה, חיים פה, אנחנו מהלכים כל הזמן. עוד פירוש, שבשעת פטירתו של אדם, מתי שאדם מסתלק, כשהנשמה נפטרת מהגוף מהעולם הזה, פירוש אחר, כשהנשמה אומרת שלום לעולם, היא מתפטרת מהגוף, היא יוצאת ממנו, וזה נקרא דאזלין על מיני, זה המשמעות אולי היותר פשוטה במילים דאזלין על מיני, הולכים ממנו, העולם הזה כשאני עושה לו ביי ביי ועוזב אותו, והולך ממנו, אזי נעשה בעניין דאזלינן, שהיא נעשית בבחינת מהלך. מתי נהיית מהלך? מתי קוראים לה מהלך? שהיא עוזבת. לפי הפירוש הראשון, זה פה. פה היא מהלך. אומר הפירוש השני, שמתי אומרים על הנשמה שהיא עזלינן, שהיא יוצאת. מה? שהיא הולכת, אבל למה היא מהלכת? אז בואו נראה איך מתחברים ומה המשמעות. דלהביאו דלהל, הביור הקודם שלמדנו באותי, שמה אמרנו באותי? שמה זה מהלכת כאן, בקיום דבר המצוות כאן. ולהביאו דלהיל, זה שהנשמה נעשית מהלך, לפי הביור הקודם, מה הופך את הנשמה למהלכת, או מתי הנשמה היא מהלכת? בקיום דבר המצוות. איפה? שהיא פה. וביותה למטה, באי אלמה, שהיא פה בעולם הזה, כן? ואז אם כך, מה זה דאזלינן מיני? לפי הפירוש הראשון, מה הפירוש היה למה דאזלינן מיני? מה זה דאזלינן מיני? הרי דיברנו שפה היה דאזלינן בי, אז אומר, פירוש דאזלינן מיני, לפי הפירוש הראשון, מה הפירוש דאזלינן מיני? הוא מחמתו וסיבתו. דאזלינן, למה אני הייתי מהלך? מיני, ממנו. בגללו אני מהלך. בגלל העולם שאני מחובר כאן להפכים, אז לכן העולם הזה עוזר לי להיות בדרגת מהלך. זה שהנשמה באה לבחינת הזלינן, זה שהנשמה יכולה להפוך לדרגת הליכה, שהיא נעשית מהלך, מה גורם לה להיות מהלך? ומיני המצוות שהיא מקיימת. ואיפה היא מקיימת את זה? פה. אז מה פרוש מיני? ממנה, בגללה, בכוחה. מצד העילוי שבאי אלמה. בגלל המעלה שיש בעולם הזה, שהוא כמו אילולה, מי אילולה לפי הפירוש הראשון? העולם הזה נקרא אילולה, אז אם אני זוכה להיות כאן באילולה הזו, בעולם הזה, אז אני נהיה מהלך, זה הפירוש הראשון. אבל מה אמר הפירוש השני? שמתי אני קורא לו אילולה? שיוזבת. ולפירוש השני, העניין דאזלינן, שנעשה בנשמה שנעשית מהלך, לפי הפירוש השני. מה זה נקרא, אזלינן? שהנשמה נקראת מהלך. מתי היא נקראת מהלך? לפי הפירוש השני, היא מתי שהיא עוזבת. ובעד אזלינן מיני. מה פירוש אזלינן מיני? שהיא עוזבת. שהיא הולכת ונפטרת מהיעלמה. מה הפשט? למה אז היא נקראת מהלך? את הפירוש הראשון הבנו יותר טוב. אתה פה למטה, אתה מחבר הפכים, חיבור הפכים יש אין סוף. אז כל רגע אתה מקיים, אבל אתה יוצא, סיימתי. הנשמה למעלה, אחרי שהיא יוצאת, כתוב בספרים, שהיא אומרת, אז היא קולטת, היא אומרת, כמה חבל שאני יוצאת כבר, והייתי יכולה לקיים פה עוד מצווה, ואז היא רואה את המעלה, היא מסתכלת על זה מבחוץ, היא אומרת, וואי, זה טיפשים אלה ששם שלא רצים אחרי המצוות, תראה מה המצווה עושה. אז מה זה הסביר? אני לא מהלכת כבר, היא סיימה את העבודה. אז למה לפי הפירוש השני אני אומר שכשהיא יוצאת היא נקראת אזלינן? צריך הסבר. היא כבר יצאה. אבל היא לא, במה היא מהלכת? אז בואו נראה איך הרבי מסביר. הוא מסביר ככה. ונקודת הביאור בזה במאמר, המאמר של אדמו"ר האמצעי, שהוא מסביר את המושג הילולה. מה הנקודה שהוא מסביר שם? מה ככה? והמצוות כמו שהם למטה, מה תדע לך? שהמצוות הוא בא ואומר שההילול האמיתי, ההילול האמיתי זה כשהנשמה יוצא. למה? תורה ומצוות כאן בעולם הזה יש בהם אין סוף. אנחנו רואים את האין סוף שבהם? לא. יש בהם אין סוף. אפילו בלידה של ילדים שדיברנו קודם שזה כוח האין סוף. אתה רואה את האין סוף? אם זה היה אין סוף, היו צריכים להיוולד, כמו שאמרנו קודם, לא רק ילדים, גם שולחנות וכיסאות. כל דבר. האין סוף, בעולם הזה אתה לא רואה. התורה והמצוות גם כן, שהם אין סוף, בעצם היותם פה, אתה לא רואה. מתי ניכר שכל המצוות שקיימת פה בעולם הזה, אתה רואה את האין סוף שבהם, שאתה יוצא. אז אתה מסתכל אחורה, לא שאז אתה יכול לקיים, אתה כבר לא יכול לקיים יותר. אבל אז מתגלה שכל מה שקיימת, פתאום אתה רואה את האין סוף של המצוות שעשית. זה יהיה בהסבר, עכשיו נקרא את זה בפנים. אפשר לראות האין סוף, אתה חי באין סוף. איך אפשר לראות האין סוף? ונקודת הביאור בזה, אז אומר ככה. זה המצוות כמו שהם למטה, המצוות כמו שהם נמצאים פה בעולם הזה, הם במדידה והגבלה. המצוות פה בעולם הזה הם מדודים. תפילין זה 4x4, וציצית זה 32 חוטים, וכל דבר יש לו את הגבול שלו. וגם התורה שלמטה, גם תורה שנמצאת פה, היא במדידה והגבלה. איפה רואים שהתורה היא במדידה והגבלה? כמו שכתוב, הוא מביא פסוק מעניין, שהפסוק אומר לכאורה משמעות לפעמים הפוכה, אבל אומר מה הפסוק הזה, אני מבין שהיא, מה הפסוק אומר? כמו שכתוב, הפסוק אומר באיוב, ארוכה מארץ מידה. מה פירוש ארוכה מארץ מידה? המידה של התורה יותר ארוכה מכל העולם. אז הפסוק הזה במובן הראשוני שלו בא לבטא, לכאורה בא לבטא שהוא, אתה רואה את כל העולם, התורה היא יותר מזה. אז מצד אחד אני רוצה לבטא כאן אין סוף, אבל האמת שמה זה אומר? עצם הדבר שאני מייחס אותו, הוא יותר מזה, אז זה עצמו אומר שיש לו איזשהו מדידה. היינו שיש מידה לתורה, אלא אני רק אומר שהמידה היא ארוכה מארץ. מה אני אומר? המידה שלה היא יותר מארץ, אבל אני אומר המידה שלה, אני מדבר על מידה. אם לא היה לה שום מידה, לא הייתי גם אומר את המשפט הזה. אז ולכן, מכיוון שהתורה כפי שהיא פה בעולם הזה, או המצוות כפי שהם פה בעולם הזה, הם מדודים, ולכן ההילוך הבלי גבול שנעשה בנשמה על ידי עסק התורה והמצוות שלה בעולם הזה, לכן כשיהודי נמצא פה בעולם הזה, הוא מקיים תורה ומצוות, והוא נהיה מהלך, כמה הוא נהיה מהלך? אבל המצוות פה בעולם הזה הם מוגבלים, אז איך אתה נהיה מהלך? אתה נהיה מהלך פה, אתה נהיה פה בלי גבול? אתה באמת נהיה בלי גבול. אבל אתה רואה את זה? לא. למה אתה לא רואה את זה? כי אתה מקיים מצוות שהם מוגבלים. הם מכילים איפה, האין סוף שמונח בהם, איפה הוא נמצא?
למעלה.
למעלה. אתה פה לא מרגיש את זה. אז לכן הגילוי האין סופי שבמצוות שאתה מקיים הוא בעלם, הוא לא בגילוי. מתי תראה את האין סוף של המצוות שקיימת? שתצא. אז מתי זה ההילולה?
כשאתה יוצא? כשאתה יוצא מהגבלה.
בדיוק. ואז לכן זה נקרא אילולה. אילולה זה חתונה. אילולה זה שווה ערך לאין סוף. יש אין סוף בחתונה. עולם. אבל החתונה האמיתית, האין סוף האמיתי זה ביציאה. למה זה אמיתי? כי גם, למרות שהאין סוף נמצא גם פה, אבל פה לא רואים את האין סוף. ושם רואים את האין סוף.
זה פרושה שאני אבין לה להתפרש לא כמהלך,
אלא יוצא מהעולם. אז הוא רואה את האין סוף. נראה, הוא מסביר את זה בעריכות. בסוף זה יתחבר. בוא נראה איך הוא אומר. וגם ההילוך, בוא ניקח את המשל של מצוות פריה ורבייה, ואמרנו שזה ביטוי של האין סוף, כן? וגם ההילוך דה נשמה שעל ידי מצוות פריה ורבייה. גם אם ניקח את העובדה של נשמה בתוך גוף, יכולים ללדת עוד ילדים ויש כאן אין סוף. על ידי, אף שבעניין ההולדה הוא גילוי כוח אין סוף, למרות שבהולדה זה יותר מתורה ומצוות, כי במצווה אתה לא רואה את האין סוף. אבל בהולדה אתה כן רואה את האין סוף. הנה אתה רואה עוד דור ועוד דור, אל תחכה לחכות אלפי שנה לראות את המשך הדורות, אבל תסתכל אחורה, יש סבא וסבא של סבא, רואים פה, אתה יכול לעקוב אחרי איזה פעולה אינסופית מסוימת. מכל מקום, גם אם אני מסוגל לראות את כל הילדים ואת כל הדורות ולהבין בשכל שזה דבר אינסופי, הוא עדיין לא אינסוף אמיתי. למה? מכל מקום, כיוון שגילוי כוח האינסוף שבזה הוא בנוגע לעניין מוגבל, הולדת בנים. אם זה היה אינסוף אמיתי, אז גם הבגדים שלהם היו צריכים להיות אינסופיים. גם הבתים שלהם היו צריכים להיות אינסופיים. גם הכסף שלהם היה צריך להיות אינסופי. האינסופיות מתבטא רק במה? בלידת עודו. בלידת עודו. ברגע שהאינסוף מתבטא בתחום מסוים, זה לא אינסוף. אינסוף זה אומר אין גבול. אם זה אינסוף רק בתחום מסוים, זה כבר לא אינסוף. זה בלי גבול במדידה. אינסוף לדורות, אבל רק בתחום אחד. אלא שההולדה היא דור אחר דור עד אין שיעור. אז במילא גם במצוות אותו דבר. נכון שהמצווה שאתה מקיים היא אינסופית, כי כל מצווה אינסופית, אבל אתה לא רואה את האינסוף עכשיו פה. לכן גם לעניין, גם על ידי קיום מצווה, עניין ההילוך בעלם, ודאי שיהודי מקיים מצווה נהיה פה הילוך בעולם הזה, אבל ההילוך שנהיה פה בעולם הזה הוא לא נראה לעיניים. אתה לא יכול להגיד וואו, תראה, אני רואה יהודי הזה דתי, תדע, אני רואה את האינסוף שלו, לא רואה את האינסוף שבו. הוא מקיים מצוות, יש בו כוח אינסופי בקיום המצוות, אבל זה בעלם. מתי זה ייראה? בהילולה. מה פרוש בהילולה? לאחרי שהנשמה ממלאת את שליחותה. בהיילמה, מתי שמסיימת את השליחות בעולם הזה. הוא בא הזמן, ואז מגיע הזמן שמה קורה באותו זמן, דאזלינא מיניה, ומה פה המשמעות דאזלינא מיניה?
נפרדים
מזה, יוצאים מהגוף ומהעולם, שהיא הולכת ויוצאת מהגבלות העלמה. אז מה קורה? היא מסתכלת אחורה, אומרת, עכשיו אני רואה 70, 80, 120 שנה בעולם, כמה מצוות שקיימתי, אני רואה את האינסופיות שבזה. אזי מתגלה לה פנימיות התורה והמצוות שעסקה בעולם הזה. אז היא זוכה לראות את האינסוף. אז מתי מתקיים ההילולה שלה? ביום הזה.
זה לא שאנחנו צדיקים יום הילולה, זה גם אנחנו.
כל אחד, ודאי. כן.
מה? האינסוף על מה שהיא עבדה, לא האינסוף האמיתי.
האינסוף על מה שהיא עבדה, אבל היא רואה בה מה שהיא עבדה, היא רואה אינסוף אמיתי. כל מצווה היא רואה את האינסוף האמיתי. כי כל מצווה היא באמת האינסוף האמיתי.
האמת שגם אפשר לעשות אינסוף מצוות.
נכון. להמשיך האור כל הזמן שהפנימיות התורה והמצוות הם בלי גבול, ואז נעשה בעניין דאזלינן מהלך גם בגילוי. אז היא הופכת להיות מאזלינן, אז היא הופכת להיות מהלכת בגילוי כפשוטו, כי נהיית בלי גבול. אז יוצא עכשיו נחזור לביור של אדמו"ר האמצעי, שהוא מדבר על ההילולה על רשב"י. כן, מה הוא אומר? וזהו שיום הסתלקות הצדיקים שעסקו בפנימיות התורה, הצדיקים האלה שעסקו בפנימיות התורה, כמו רשב"י שגילה את פנימיות התורה, איך קוראים ליום ההסתלקות של הצדיקים האלה? נקרא יום הילולה. למה? כמו הילולה זה רשב"י. כולם יודעים, הילולה זה רשב"י, זה השם. ועל דרך זה בנוגע ליום ההסתלקות, זה כל הצדיקים שעסקו בפנימיות התורה. יום הילולה זה יום שבדרך כלל מייחסים אותו לצדיק. למה? כי על ידי הלימוד והעסק בפנימיות התורה, מכיוון שהצדיק גילה פנימיות התורה, עסק בפנימיות התורה, הפיץ פנימיות התורה, אז הוא פעל שכל העניינים יהיו, שכל העניינים הפנימיים יהיו ניכרים. מתגלת ביום ההסתלקות הפנימיות והבלי גבול, עניין ההילולה וההילוך. אצלו הפנימיות מתגלה ממש. זה מה שמחבר אותו להילולה של הדמור האמצעי, כן?
הוא מגלה את הבלי גבול
לנבראים הבעלי הגבול.
מה אתה אומר?
לנבראים הבעלי הגבול. ואצלו, ביום ההסתלקות שלו זה בשיא, כי כל חייו הוא התעסק בפנימיות. הצדיק שהתעסק בפנימיות זה בשיא. כי הרעיון הזה נמצא אצל כל יהודי, כמו שאמרת.
ההילולה הייתה של רשב"י.
רשב"י זה הפעם הראשונה שקראו להילולה, זה רשב"י. כל מיני, רב אומר כאן, כל הצדיקים שעסקים בפנימיות התורה. אבל האמת שכל יהודי שמקיים מצווה רואה את זה, אבל אצל הצדיק הזה, זה מתגלה, ביום הזה מתגלה לכולם. לא רק אליו.
לכולם.
מתגלה לכולם, זה הופך להיות יום, יום, יום אחד מהאדמו"ר הזקן בתניא, היום ההסתלקות של צדיק, זה יום שנמשך בעולם, שפע רב, וכל הברכות, ופועל ישועות, ההתגלות של העניינים ביום הזה הוא יותר מאשר אצל אחרים. נהיה, כל העניינים מהלכים ביום הזה, מה לא?
גם בחייו הוא מגלה כל יום פנימיות.
רק לא, זה לא ניכר בגלוי, כי לפי הפירוש השני, האדם בחייו לא יכולים לראות את האינסוף. הוא קיים. בשני הוא מסביר שבעיקר אצל צדיק, לפני הוא דיבר על זה בכלל, נשמה ממלא שכיחותה בלי לדבר עליו כאן צדיקים. הוא סיים שצדיקים שעסקו בפנימיות התורה רואים שקוראים ליום הילולה, לא קוראים לכל אדם ביום פטירת היום ההילולה. למה לא קוראים לכל אדם? אחרי זה צריך להיות, כל אחד יקראו לזה יום הילול. אבל לא אומרים זה יום חלק. הצדיק...
יום כניסת הנשמה.
מה?
יום
כניסת
הנשמה.
הנשמה הגיעה.
נשמה.
אז זה מאוד מאוד נפלא.
כל רגע שהצדיק מגלה את פנימיות התורה, כל יום מחייו, זה הילולה, כי הוא מגלה את פנימיות התורה, זה בעלי הגבול, מגלה את הבדיק גבול. למה זה הכל?
הוא לא מגלה את הפירוש הראשון.
הוא מגלה עדיין משהו שהוא מוגבל.
ראית הלשון, על ידי הלימוד והעסק בפנימיות התורה, זאת השורה האחרונה. מתגלת ביום ההסתלקות, מתגלת ביום ההסתלקות, כי מה קורה ביום ההסתלקות אמרנו קודם? אצל כל אחד. ביום ההסתלקות יוצא מהגבול. אז ביום ההסתלקות הפנימיות הזו שיוצא מהגבול, איפה היא נמצאת? אצל כל אחד. איפה זה נמצא אבל? איפה כל אחד רואה? איפה רואים את זה? האדם לא עלינו נסתלק. אתה רואה את הפנימיות הזו? איפה זה נמצא? הוא רואה את זה. אז איפה זה נמצא? למעלה. אבל צדיק שעסק פה בעולם הזה כל חייו בגילוי הפנימיות, אז ביום ההסתלקות שלו מתגלה הפנימיות.
כל רגע בחייו הוא מגלה פנימיות. הוא מגלה לך בלי גבול, הוא מגלה לך.
כל יום הוא מגלה תורה ומסביר לך את זה באופן שהוא במסגרת מסוימת. אבל אמרנו שביום כאמר קודם, שהארוכה מארץ מידה, התורה היא מדידה.
לא יכול להיות בעולם.
הפנימיות מתגלת ביום ההילולה. אבל אצל צדיק שעסק בגילוי הפנימיות, הוא זוכה שהגילוי של הפנימיות שלו ביום ההילולה שלו.
לכל
הלבונאים. לכולם. יום הילולה שלו זה יום גילוי לכולם.
בתורתו של... בתורתו של...
בתורתו של...
מה?